שלום רב למאזינים היקרים. הפעם נעסוק במפעל הגדול ביותר שזכה לו שלמה המלך, בניין המקדש. לפני כן נקדים דברים אחדים. יש לזכור כי תכלית היהודים שלהם נועד עם ישראל מראשית מטאו, זוהי גם תכלית יצירת האדם מיום היבראו, היינו להכין מסגרת מאחדת את השמיים ואת הארץ שנחלקו בעת הבריאה. אחדות זו תאפשר לקדוש ברוך הוא לגלות את כבודו בארץ כמו בשמיים, ובזאת יושלם רצונו, כפי שמתואר במדרש. כך נאמר במדרש תנחומה פרשת נשא, כי בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתאווה שיהיה לו דירה בתחתונים כמו שיש בעליונים. ובזמן שברא את האדם, השכין שכינה בעולם הזה. כפי שנאמר במעשה אדם בחווה, וישמעו את השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום. כיוון שחטא האדם, נסתלקה שכינה ועלתה לשמיים. חטאו קין והבל, דור אנוש, דור המבול, דור הפלגה ואנשי סדום, עלתה השכינה ונסתלקה מרקיע לרקיע עד שהגיע לרקיע השביעי. כיוון שבאו אברהם, יצחק ויעקב ומשה רבנו, החזירו את השכינה ממדרגה למדרגה עד ששרתה מחדש בארץ בתוך ישראל בזמן בניית המשכן. כבר יעקב אבינו, אביהם של ישראל, קרא למקום המקדש שער השמיים. כינוי זה של שער מעיד על סגולת המקדש לשמש כמקום עלייה של התחתונים אל העולם העליון, ומקום כניסתם של העליונים לתוך עולמנו זה. וזהו תפקידו ויעודו של המקדש. הוא מכין את התעלותם של הבאים בשעריו לעלות אל מעלות המלאכים, והוא גם משפיע שפע עליון היורד דרך שם אל עולמנו זה. כך מתואר במדרש ויקרא רבה פרשה כ"א, על המילים בפרשת החרמות, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו, המתארים את כניסתו של אהרון הכהן או הכהן הגדול מבניו שיבוא תחתיו אל קודש הקודשים. אמר רבי אבהו, מה פירוש וכל אדם לא יהיה באוהל מועד וכהן גדול לא אדם היה? אלא אמר רבי פנחס, בשעה שהיה רוח הקודש שרוי עליו, כוונה לכהן גדול או לאהרון הכהן, היו פניו בוערות כלפידים, ככתוב כי שפתי כהן ישמרו דעת, בתורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאותו. כאשר נבנה המשכן במדבר, חזרה השכינה לשחוט בארץ, אבל ידוע היה לכל כי השעה זו שבמשנה, השעה זו שבמשכן נודד, הינה זמנית ועתידה להיקבע בבניין עולם במקום שיבחר השם בארץ ישראל. פעמים רבות הזכירה התורה כי עתיד לבנות מקדש בארץ ישראל במקום שיתגלה ברבות הזמן, וכשיקבע המקדש במקום זה לא תהיה לו תמורה אפילו זמנית. כך נאמר בדברים, כי מל המקום אשר יבחר השם לשכנו תדרשו ובאת שמה, דווקא שם, אפילו לקורבן יחיד. עם כניסתן של ישראל לארץ נעלם מקום זה מעיניהם במשך שנים רבות, והייתה השכינה נודדת ממקום למקום יחד עם נדידת המשכן, מן הגלגל לשילו ומשילו לנוב ומשם לגבעון. על מצב זה דרשו חז"ל את הפסוק במשלי, כציפור נודדת מן קינה, כן איש נודד ממקומו. זה הקדוש ברוך הוא שנדד ממקומו מזמן החורבן. ידוע היה לכל כי עתיד להגיע יום גדול בו יתגלה המקום אשר יבחר השם, ושם יבנה המקדש, ושם תהיה כביכול מנוחה לקדוש ברוך הוא מנדודיו בארץ עם ישראל. כך נאמר בשירת דוד, קומה השם לנוחך. הכשרה לרגע זה הייתה תלויה ועומדת במצבם הרוחני הפנימי של בית ישראל. גם מבחינה מעשית הלכתית לא ניתן לבנות מקדש לפני שתיבנה מלכותם של ישראל, כדברי הגמרא בסנהדרין פרק שני. שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: להעמיד להם מלך ולהחריד זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה. אחרי מאות אחדות של שנים לישיבת ישראל בארץ, אחרי שנתגבשו כאומה תחת מלכות קבועה, הגיע הזמן שבו נמצא מקום המקדש והחלו הכנות לבנייתו. על פי המתואר בחז"ל, נעשה גילוי זה במשותף על ידי שמואל הנביא ודוד המלך בזמן בריחת דוד משאול. מדברי חז"ל במסכת מכות נראה כי דוד החל להכין יסודות למקדש כבר בתחילת מלכותו. אך באחרית ימי דוד, כאשר באה מגפה בישראל, בא הנביא גד והראה באצבע מפורשת על מקום המקדש בהר המוריה. דוד בנה שם מזבח והשם ענה הוא באש. כך נודע כי נתקבלה עבודה, ובזכותה באה אותה הצלה מהמגפה, הצלה שהצילה את קיומם של ישראל. כבר קודם לכן ביקש דוד לבנות את המקדש, אך נעצר על ידי נתן הנביא. הנימוק שניתן לכך בדברי הימים היה כי דוד שפך דם רב במלחמות, ובית המקדש ראוי להיבנות על ידי איש שלום. כי עניינו של המקדש להביא חיים לעולם. עניין דומה נזכר בסוף פרשת יתרו, והוא האיסור להניף ברזל על המזבח, וכפירושו של רש"י במקום, כי המזבח מאריך את ימיו של אדם והברזל מקצר. אך למרות עיכוב הבנייה בפועל, עמל דוד בכל כוחו להכין את כל הניתן לשם בניין המקדש על כל פרטיו. הוא מסר לשלמה תוכניות אדריכליות לפרטיהן לבניין הבית. הוא קבע את המשברות והמעמדות, הן של הכהנים, הן של הלוויים והן של ישראל, המחלקים את עבודת המקדש לשבועות במשך השנה, כאשר כל מעמד ומשמר קיבל את זמנו וחלקו הראוי בעבודת המקדש. כמו כן הכין דוד כלי נגינה רבים הראויים לניגונים מיוחדים המלווים את עבודת הקודש, אותם ניגונים שהוא הכין, אולי גם את המנגינות וגם את המילים העתידים להיות מושרים בפי הלוויים. בתפילת ימיו של שלמה היה צורך להתגבר על קשיים אחדים מבית, ושלמה עמד בהם בהצלחה באותם מבחנים, עד שנאמר עליו בהמשך, והממלכה נכונה ביד שלמה. שלמה המלך זכה לימי שלווה שלא היו כמותם. על תקופתו נאמר במלכים א', אין שטן ואין פגע רע. אחרי שנמצא המקום הראוי למקדש, ועם ישראל השתלם במלכותו, הגיעה השעה להוציא את יהודו אל הפועל, ואז התמסר שלמה לבניין המקדש. בניין זה ומקום זה הפכו מאז ולעולם לתל תלפיות, שכל לב יהודי, תפילתו וכל רגשות הקודש שבו מכוונים אליו, בין בבניינו הנראה ובין בתקופה שנהרס הבית וקום המקדש שמם ושואלים ילכו בו. גם אז, על אף הכל, ידוע לנו בידיעה ברורה המחוזקת באמונה עזה, כי לא נטש השם את מקום הקודש, והוא, ריבונו של עולם, ממתין שם לשיבת בניו אל ביתו. אגדה מרגשת, המובאת במסכת ברכות, מספרת על התנא רבי יוסי, שהתפלל אצל הכותל המערבי, ושמע בת קול מנהמת כיונה ואומרת, אוי לי שהרבתי את ביתי, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, ומה לו לאב שיגלה את בניו. מאז ועד היום, בית המקדש הוא הנושא לכל תקוות גאולתם של ישראל, והציפייה לגאולה כרוכה בקשר אמיץ עם בניין הבית. כל בית כנסת וכל מקום בעולם מכוון כלפי ירושלים ובית המקדש, וכל מתפלל מכוון את ליבו אל מקום זה. זכה שלמה והבניין אשר בנה בשבע שנות מלכותו, שנים שהקדיש להם את כל משאביו הרוחניים והלאומיים, עלה והגיע להיות בית עולמים. שם זה בית עולמים הוא השם שהשתמשו בו חז"ל על מנת להבדיל אצלנו את מעלת המקדש בירושלים ממעלת המקומות הקודמים בהם הייתה השראת השכינה לזמן מסוים. כך נאמר במסכת זבחים דף קי"ח, בשלושה מקומות שרתה שכינה לישראל, בשילו, נוב וגבעון ובית עולמים. עד כאן הקדמתנו להיום. על מקום המקדש נעסוק בעזרת השם בשיחתנו הבאה. ועד אז שלום ובשורות טובות, שיבנה את המקדש במהרה בימינו, אמן.